עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום שלישי, פעמיים כי טוב, אמצע השבוע, אמצע היום, אנחנו הזכייניסטים, 12 בצהריים. אני עורך דין אדיר זאבי, ואני מייסד ובעלים של משרד עורכי דין, שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים, ובמשפט עסקי מסחרי. גלידות, רבותיי וגבירותיי, גלידות. אז מה הקשר בין גלידה אמריקאית לזכיינות אורגינלית? איזה טעם נשאר בפה של זכיין ברשת דליקרים? מה הקשר בין רשת דליקרים לבין הקוד האתי של ה-IFI? מהו מודל הזכיינות שעל פיו פועלת רשת דליקרים? וגם, מהו הטעם הנמכר ביותר ברשת? תשובות לכל השאלות האלה ועוד תוכלו לשמוע מפיו של האורח שלנו בזכייניסטים, שרון בן בסט, אחד המייסדים והבעלים במשותף ומנכ"ל רשת הגלידריות האהובה והוותיקה דליקרים. אז אם אתם מתכננים להקים עסק של מזון או להרחיב את העסק שלכם לרשת זכיינות, אם אתם זכיינים פוטנציאליים, או אם אתם כבר זכיינים ברשת קיימת, התוכנית הזאת בהחלט בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים לדעת על החיבור בין עסקים לזכיינות. רק נגיד שסטיבן וולפסון, הפרטנר המופלא שלי לתוכנית, לא נמצא איתנו היום, הוא הבעלים והמנכ"ל של המכון הישראלי לזכיינות. הוא נהדר מסיבות טובות, הוא נסע ללונדון לפתח עסק מאוד גדול באנגליה, ללוות את הפתיחה שלו, אז אנחנו כמובן נאחל לו הצלחה רבה. וניפגש איתו שוב בשלישי הבא. שרון בן בסט, מה שלומך חבר?
אהלן, אהלן, הכל בסדר, תודה רבה.
יופי, שמח שאתה כאן איתנו. אנחנו מדברים היום על מה שאנחנו קוראים לו זכיינות אורגינלית. ולפני זה אולי נגיד מה זה זכיינות אורגינלית. אז נגיד שזה בניית רשת של זכיינות, בעצם רשת מזכה, כמו שעשו הג'יינטס. מקדונלדס לדוגמה, היא רשת זכיינות, שאנחנו קוראים לה רשת זכיינות אורגינלית. לפני שהמזכה בעצם מתחיל למכור זכיינויות, הסניף הראשון הוא בבעלות הרשת למשך כמה שנים. בעצם הרשת נבנית בצורה אומנם איטית יותר, אך יציבה יותר ושיטתית, תוך שהרשת בעצם רואה את הזכיינים כלקוחות של הרשת לכל דבר ועניין. והמקום שבו נמדדת הצלחת הרשת, זה המקום שבו גם נמדדת הצלחת הזכיינים. סטיבן וולפסון הוא בעצם הבעלים של ה-IFI, והוא הביא את העקרונות האלה שנמצאים בבסיס הזכיינות האורגינלית, מאחת מהרשתות המזכות הגדולות בעולם, שעבדה והתפתחה באותה מתכונת, שעד שנמכר הזיכיון הראשון, השני, השלישי, הרביעי וכן הלאה, הרשת בעצם הפעילה את הסניפים, את הסניף הראשון בעצמה. אז בואו נדבר רגע מה העקרונות האלה שסטיבן הביא בזכות הניסיון הבינלאומי שלו, ונגיד שאולי בלי לשים לב, דליקרים בעצם דבקה באותם עקרונות לאורך השנים ודבקה בהם, ולשם כך בעצם סטיבן סיכם את הקוד האתי של המכון הישראלי לזכיינות במה שהוא קורא לו ארבע דיברות. אז מה עם ארבע הדיברות האלה? בכל זאת, אנחנו נדבר עליהם הרבה. אז הראשונה היא בעצם הרווחיות ההדדית, הכבוד ההדדי, המחויבות ההדדית והתקשורת, אלה הארבע הדיברות. ובמהלך התוכנית אנחנו נבקש ממך, שרון, לפרט בעצם איך באים הדברים האלה לידי ביטוי אצלך ברשת שלכם, בדליקרים, okay. ואיך אתה מקיים עם הזכיינים את אותן ארבע דיברות. אני לא יודע אם אפילו שמתם לב לזה, אבל זה ממש גילינו שזה מה שקורה. אבל לפני שאנחנו צוללים לעומק, ספר לנו רגע מי אתה, שרון בן בסט.
אז אמרת, אני שרון בן בסט. אני בעלים ומנכ״ל של רשת דליקרים, עסק משפחתי. דברים שלא יודעים עליי.
מה לא יודעים עליך?
עוסק באומנויות, כל תחומי האומנויות, מאז שאני זוכר את עצמי בעצם, אם זה פיסול, ציור, כתיבה, 15 שנים של אומנויות לחימה.
מצד אחד אומנויות לחימה, מצד שני אומנויות רכות.
פשוט כשצריך לגבות צ'קים, אז שולחים אותם.
אז אם לא ידעתם איך זה עובד, הנה התשובה. על הכיפק. נהדר. ובואו רגע, לפני שאנחנו נמשיך, נזכיר לצופים שלנו שאנחנו נמצאים כאן ברדיו סול, הזכייניסטים, מזמינים אתכם לשאול אותנו כל מה שתרצו במהלך השידור. השידור הולך להיות מאוד מעניין, יש הרבה מאוד שאלות שאנחנו דיברנו עליהן ועניינים חשובים, ובכל זאת נותנים לכם את האפשרות ליצור איתנו קשר טלפוני ב-03-677-3636 או בוואטסאפ 053-807-1213. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר חוזרים אליכם עם הזכייניסטים.
Yeah.
אנחנו הזכייניסטים מארחים בתוכנית, שמחים, כבוד גדול שאתה כאן איתנו, שרון בן בסט, הבעלים והמייסד במשותף והמנכ״ל של רשת דלי קרים. שרון, אולי ניתן איזה גילוי נאות? שרון ואני מכירים כבר שנים, דלי קרים לקוחה של המשרד, כל המשפחה, אפילו יש איזה קשר משפחתי כזה איפשהו רחוק.
יש איזשהו קשר, כן.
לא? יש איזה שם משהו? אז באמת, כבוד גדול שאתה כאן ו...
תודה רבה.
הולך להיות מאוד מעניין כאן. לפני שאנחנו צוללים לעומק הדיון על זכיינות אורגינלית, כמה שאלות חימום ברשותך, שרון. בוא נתחיל מאיזושהי סקירה קצרה על ענף הגלידות, רשתות, מספרים, טעמים, you name it.
אז היום יש בגדול, יש 8 שחקנים עיקריים בשוק.
כן.
הרשתות הגדולות, אני מדבר. סך הכל הגלידריות היום... סדר גודל של 500 גלידריות, חלקם פרטיות, חלקם רשתות.
כן.
בשנים האחרונות הייתה איזושהי התפתחות מאוד מאוד גדולה בכל הנושא של גלידריות, הפך להיות איזשהו, אתה יודע, הפך להיות יותר מפיצוציות, ובאזורים מסוימים אפילו קצת טומאץ.
כמו פטריות אחרי הגשם.
כן.
גלידריות אחרי הגשם.
כן, ממש, ממש. והאמת היא שגם תוך כדי הגשם, כי זה מצחיק שדווקא בשנה שמלאה בגשם, כמו השנה הזו...
כן, תכף נדבר גם על החורף באמת, זו שאלה סופר מעניינת.
חווינו דווקא השנה הזו, עם כל כך הרבה גשם, חווינו שנה נפלאה.
כן, האמת מגניב. אנחנו יכולים להגיד גם שהענף הזה מגלגל משהו כמו 2.5 מיליארד שקלים בשנה, שמתוכו נכון. כ-600 מיליון שקלים ב-2020, זה הגלידריות כן. בלבד, זה ענף באמת, באמת, באמת משמעותי. אנחנו אוהבים בישראל גלידות, אין ספק. ספר על העסק שאתה הבעלים שלו, תן כמה מילים על דלי קרים.
אז דלי קרים זה עסק שקיים 32.5 שנים.
וואו.
כן, עוד מהימים שמי שרואה אותי ב... וידאו, זה עוד מהימים שהיה לי שיער.
אז רגע, זה מה שקורה לבעלים של רשת מזכה?
אחד מהדברים. אנחנו התחלנו את קיומנו בחנות קטנה ברחוב ז'בוטינסקי בראשון לציון, חנות שקיימת דרך אגב עד היום, ושם התחלנו את הפעילות שלנו, כשמשהו כמו 1.5 שנה אחרי זה, דוד שלי, אח של אמי, זל, דוד זל, לא אמי,
כן,
חלילה.
שתיבדל לכם ארוכים, כן. ממך.
דוד שלי פתח 1.5 שנה אחרי זה חנות נוספת בחולון.
כן.
ועם הזמן היה איזשהו ביקוש, אנשים כאילו...
משם זה הלך והתפתח דרך הצרכן, היה דימנט.
בדיוק, היה איזושהי דרישה, ואנשים רצו גם כן חנות, ולא היה לנו את האמצעים...
אפרופו, אחד התנאים המקדימים, אנחנו נדבר גם בשידור הזה על התנאים המקדימים להקמתה של רשת מזכה, ואחד התנאים זה דימנט, זה דרישה. זאת אומרת, הבנתם תוך כדי תנועה שיש דרישה, וצריך להגדיל פה את ה...
כן, כי בסך הכל כשפתחנו את החנות הראשונה, לא, אתה יודע, לא...
תכף נשמע מה היה הסיפור שם.
מי חשב בכלל על רשת, וגם זה היה ימים של טרום רשתות. זאת אומרת, זה לא היה...
אז איך בכלל עלה הרעיון לפתוח את העסק הזה, אם אתה כבר...
יש שני אשמים בסיפור. הראשונה היא...
שימו לב.
הראשונה זה אמא שלי, שהיא... לא, סתם, אח שלי היה לפני שחרור מהצבא, ואבא שלי פתח... זאת אומרת, הייתה חנות שהייתה מיועדת לפתיחה. שקלנו מה לפתוח שם, ואמא שלי ישר קפצה, אמרה, גלידות, כי זה עוד איזשהו חלום ילדות שלה.
כן.
ותמיד היה לה את הרצון האז הזה להיות בעלת...
אני נותן טיזר למאזינים ולמאזינות, הולך להיות פה סיפור עם אמא שלך על הרקע בכלל, שאולי זה קטע מה... יהיה פה עוד רגע סיפור.
אחרי זה יהיה סיפור גם בבית, אם אמא שלי. זהו, הסיפור השני הוא קצת, האמת היא שהוא מצחיק קצת, אח שלי היה בעייתי בתיכון, והוא היה מעתיק שיעורים מאיזה מישהי, באופן קבוע. ויום אחד היא תפסה אותו שהוא מעתיק ממנה את השיעורים, והיא התעצבנה עליו ואמרה לו, אתה לא יצא ממך שום דבר, אולי מוכר גלידות.
גדול.
אמיתי. לימים הוא פגש אותה אגב, והזכיר לה שהיא אמרה לו את זה.
זוכרת שאמרת את זה? באיזה סניף את רוצה לבוא לרכוש? תגיד, כמה שנים המפעל עצמו קיים?
המפעל עצמו קיים 26 שנים. כן, 26 שנים.
ואמרנו, החנות הראשונה, בשנות, סוף שנות ה-80,
קצת 89. יותר, כן, קצת יותר מ-32 שנה, כן.
וואו. כמה עובדים יש במפעל?
המפעל כולל אותנו, צוות ההנהלה, 20 אנשי אנשי פעולה.
אנשים אולי לא יודעים את זה, אבל משפחת בן בסט, דליקם זאת משפחת בן בסט, זה הולך ביחד, זה עסק משפחתי.
עסק משפחתי לחלוטין.
אבא שלך, אבא עדיין שמה. אמך, סליחה, אשתך, בן הדוד שלך, תספר קצת
גם אימא, אימא באה להשגיע.
גם אימא, כולנו. איך זה עובד באמת? איך, מה אחריות, קצת חלוקת תפקידים? ספר לנו, בכל זאת, זה יכול להישמע סקסי ונעים, ומצד שני זה יכול להיות מאתגר מאוד.
האמת היא שזה מאוד מאתגר, ועד לא מזמן כזה, היינו בעניין של כולם עושים הכל.
כן.
עד שהבנו
שזה לא עובד.
כבר גדלנו והתפתחנו, ואנחנו צריכים קצת לעשות איזושהי פירמידה ואיזשהו חלוקת תפקידים, וכל אחד משך אליו את מה שהוא טוב בו. אבא שלי מנהל את הכספים, אח שלי מנהל את נושא הייצור, משמש כמעין טכנולוג של של הגלידה, של התוצרת, ורכש. בן דוד שלי מתעסק בכל מה שקשור לשיווק החיצוני. אשתי הנפלאה, היא שומעת פשוט.
אשתך הנפלאה, בהחלט.
היא שומעת פשוט, אז שאלה.
סגית, אהובה.
אז אשתי היא מנהלת החשבונות שלנו.
כן.
צעד הכי טוב שעשיתי בחיי. ואני מנצח על הכל.
אתה מנצח על הכל, ממנכ"ל את כל העסק.
כשהתפקיד, אחד התפקידים העיקריים שלי הוא גם, אני זה שממונה בעצם כל נושא הפיתוח, גם דברים חדשים.
אתה גם הפרונט אל מול הזכיינים, אנחנו נדבר על זה הרבה בהמשך.
אני הפרונט אל מול הזכיינים, למרות שלפני כמה חודשים הכנסתי מנהל רשת חיצוני, מישהו שהבאתי עם ניסיון רב שנים, מישהו שתמיד חשבתי שאני צריך מישהו מתוך המערכת להכניס כמנהל רשת,
מנהל
אבל
רשת.
דווקא אותו שהוא חיצוני לרשת, עם ניסיון כמנהל רשת, היה הצעד הכי טוב שעשיתי.
יפה, נהדר, נהדר ממש. אנחנו רגע לפני הפסקה, נזכיר למאזינים וגם למאזינות שלנו שהתוכנית הזאת לא מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא, וכמובן מי שמסתמך על מה שנאמר כאן זה באחריותו. אחרי הפסקה אנחנו נשמע ממך שרון על התהליך שעובר הזכיין אצלכם ברשת, מהם היתרונות לפעול כזכיין ברשת, מהי נאמנות של זכיינים לרשת ואיך אתה מנהל את התקשורת, שזה אחד מהפרמטרים של זכיינות אורגינלית. שרון, אתה גם תגלה לנו מה הטעם הנמכר ביותר ברשת, זה סופר מעניין, היו הרבה תגובות בפייסבוק על השאלה הזאת.
כן,
מפתיע. הצענו, הולך להפתיע, הצענו לך לבחור שיר בתוכנית, אז בוא ספר באיזה שיר בחרת. וגם למה בחרת אותו?
כן, אני בחרתי בטור מצחך, קודם כל בגלל שזה שיר ישראלי מההארדקור הישראלי, כן. שאני מאוד אוהב את המוזיקה הישראלית הישנה והנושנה. זה שיר אהבה, שאני פריק של שירי אהבה.
יפה.
וזה שיר שמדבר קצת על להשיג ולא להשיג. וזה מאוד, מאוד אמיתי, כאילו, לחיי אהבה.
חיים.
כן.
מדהים. הטור מצחך, הפסקה קצרה, הזכייניסטים כבר חוזרים.
זוכר אם כתבו כך בשיר
מצחך מתחרז עם עיניים ואור
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר אך למי שתהי חייב להשיר ותמיד לעת ליל לא הייתי רוצה להיות לך אך
לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך
ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולו התשעה עצובה ושותקת להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק ואני שלא פעם אביר בך בשקט אין כל ודברים שוכח הכל אודות אחרים שוכנת נפשי בין כותלי ביתך
ושבויה
בין כתלייך ממני נפרד
אני בגופי נפרד ממך. ארוס חלוני כמרבד לרגליך,
צעדי אהובה על פרחת פסיעותייך, לפשי חלוקך ורוד ועטלעים.
אז אל חש באוזנייך עד בוקר עד אור כשיקור. עטור מצחך זהב שחור,
עטור מצחך זהב שחור.
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר,
מצחך מתחרז עם עיניים ואור.
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהיה חייב להישיר.
אנחנו הזכייניסטים מארחים בתוכנית את שרון בן בסט, שהוא אחד הבעלים והמייסדים ומנכ"ל רשת הגלידריות דליקרים. שרון, אנחנו מדברים על זכיינות אורגינלית שמבוססת על עקרונות משמעותיים שאותם הרשת צריכה להניג לשיטתנו. בכל זאת, הרשת היא זאת שנותנת את הטון. אנחנו מדברים על ארבעה דברים. על רווחיות, על כבוד, על מחויבות ועל תקשורת. אני אשמח אם אתה תוכל לפרט במהלך החלק הזה של השידור, באמת איך העקרונות האלה באים לידי ביטוי בדליקרים, ואולי נתחיל מתהליך העבודה שהזכיינים עוברים אצלכם. תספר קצת על זה.
אז קודם כל אנחנו מתחילים באיתור המקום, איתור המיקום של, שאליו מיועד הסניף או הזכיין.
כן.
הזכיין מגיע אלינו, ובשלב ראשון אנחנו עורכים לו איזושהי תוכנית עסקית, שבתוכנית העסקית הזו אני בעצם חושף בפניו את הסיכויים והסיכונים של מקום שכזה.
כן.
דבר, אגב, מאוד חשוב לי, תמיד שידעו גם מה הסיכון ולא רק מה ה... כן. לא מה הוא הולך להרוויח, זאת אומרת, כשאנשים...
אתה באים, לא מוכר לו חלומות?
אני
אתה...
לא מוכר לו חלומות, ההפך, אני לפעמים עושה להם קצת שחור בשביל שהאקסטרה ורוד שהם באים איתו אליי,
כן.
שיגיע לגוון האמיתי שלו, כן. כי זה לא פשוט להפעיל עסק, שום עסק, על אחת כמה וכמה בתחום המזון,
כן. יש איזה עניין כזה, כאילו סקסי כזה, בלהיות, תבואו לאכול אצלי בגלידריה.
כן,
אנשים מאוד שם בפנטזיה.
אנשים כשבאים, הרוב האנשים כשבאים לפתוח גלידריה, באים עם איזשהו חלום ורוד כזה של יוניקורן וקשת בענן, והם לא מבינים את ההשלכות שיש לזה. והרבה פעמים אנשים כאילו פתאום מקבלים איזשהו שוק כשנפתחת החנות, והם פתאום...
אז במסגרת הרעיון הראשוני הזה אתה בעצם גם פותח באמת את כל מה שקורה שם.
אני פותח הכל, את הוורוד ואת השחור.
וניתוח מקרו, רווחיות, דברים כאלה שאתם מניח...
הכל, הכל. יש לנו את כל הנתונים האלה, יש לנו ניתוח עסקי מאוד מאוד עמוק של אקסלים וכולי.
תגיד, איתור המיקום אתם מתחילים אותו לפני שאתם מוצאים את הזכיין הפוטנציאלי, או שיש זכיין פוטנציאלי?
אין פה איזושהי... זה לא מתמטיקה, כאילו, כן.
הבנתי. לא, יש רשתות, אני יודע שגם חלק מהרשתות שאנחנו מייצגים במשרד, שככה הן עובדות. יש זכיין, מתחילים, רצים למיקומים, למרות שאנחנו יודעים איך זה...
כן, זה נע ונד כזה.
תגיד, למה דווקא, אתה יודע, זכיינים היום צופים בנו, מאזינים לנו, זכייניות, צופות ומאזינות, שואלים את עצמם מדוע לרכוש זיכיון דווקא ברשת דליקרים?
אז קודם כל יש לנו את היתרון הכי גדול על כולם, נכון להיום, שזה הוותק.
כן.
זאת אומרת, אנחנו היום הרשת גלידריות הכי ותיקה בארץ. שזה מתלווה לזה גם כל הנושא של ניסיון וכולי. יש לנו יחס אישי מאוד, אנחנו לוקחים את הזכיינים שלנו כזה בחיבוק ידיים. כן. אני לא אתן לשום דבר להפריע, או לחילופין לסכן משהו שאני חושב שעלול לסכן.
כן.
אנחנו חברה,
אתם גם חברה עם גב.
חברה עם גב ותמיכה, ואתה יודע, אנחנו מפעילים היום גם מערך שלם שהוא נטו על הזכיינים. וזהו, ואנחנו, כן. אנחנו גם מכירים את העבודה מבפנים, זאת אומרת, אנחנו התחלנו את החיים שלנו, אני ואח שלי 20 שנה עבדנו
זה
בחנויות.
זה מאוד מאוד משמעותי, אתם באתם שנה. מהרצפה, כן. אתם מכירים את רצפת הייצור.
כולל כשהיה מפעל, עדיין עבדנו בחנות, כן. 20 שנה אנחנו עבדנו מלקחת מטלית ליד ולנקות, עד למכור כדורידה.
מכירים ומוכרים את עבודת כן. הזכיין. תגיד, לחלוטין. זה בעצם מתחבר למה שאנחנו מגדירים זכיינות אורגינלית, בהיבט הזה ש... הרשתות המזקות הענקיות, ככה הם התחילו את הדרך שלהן. כן. חנות ראשונה בבעלות שפעלה שנים במתכונת של חנות, בכלל אולי בלי מחשבה להפוך את הדבר הזה לרשת מזקה, ורק אחר כך בעצם מחשבה על גדילה והתרחבות, כמו שאתה תיארת קודם, שיש כן, דימנד כן. ואנחנו...
דבר מאוד חשוב בשביל... כן.
תגיד, איך אתם בוחרים את הזכיינים ברשת?
איך אנחנו בוחרים אותם? לרוב זה אנשים שמגיעים אלינו, כמובן. אני לא הולך ברחוב ומחפש.
אתה לא שואל מי רוצה?
מי רוצה?
פחות, אוקיי.
אני הולך. ואנחנו בודקים אותם, בודקים קצת רקע, בודקים התכנות כלכלית, כי אני לא רוצה אנשים שאתה יודע, שבא עכשיו, הוא צריך לקחת הלוואה על כל הסכום, ויושב לו על הראש, ואין לו כסף עכשיו לא לפרסם, ולא לזה, ולא לזה, ולא... אני צריך מישהו שיש לו איזשהו גב כלכלי ואיזשהו יכולת לעמוד בנטל הזה של עסק.
כן, גם יש איזו מחשבה.
עסק הרבה פעמים, סליחה, עסק הרבה פעמים גם מתחיל עם הוצאות יותר מאשר הכנסות. לא תמיד העסק מתחיל מאיזשהו פיק.
אז אתה בדיוק אמרת ככה, התחברת משהו שחשבתי עליו ורציתי לומר, הרבה פעמים גם אנחנו מגיעים אליי זכיינים פוטנציאליים, לרכוש זיכיון ברשת, ואני שואל, רגע, איך אתם הולכים לממן את העסקה, והאם גם חשבתם על היום שאחרי, חצי שנה קדימה מהרגע שפתחתם את העסק,
נכון, בדיוק.
האם יש כסף להביא מהבית, או לקחת את זה בחשבון בהלוואה שאתם לוקחים, כי יש רגעים שאין הכנסות בסניף, בדיוק, מה לעשות, בדיוק. זה קורה. תגיד כמה, אפופו עלויות וכולי, מה העלות הממוצעת להקמה של סניף?
בסביבות המיליון שקלים, זה מאוד, מאוד שקלים. תלוי מה אתה מקבל כנכס, וזה כן. גם בגודל.
כן, כמובן. וכמה, הערכה שלך, מה, תוך כמה זמן הזכיינים צפויים להחזיר השקעה? משהו ריאלי.
מאוד אינדיבידואלי, זה יכול להיות שנתיים, שלוש, כן. אתה יודע, זה מאוד, מאוד אינדיבידואלי.
ובכל זאת, מה היתרונות לעבוד איתכם, אם אתה יודע, זה בכל זאת חתיכת עסקה?
תראה, אחד היתרונות הכי גדולים שלנו זה שאנחנו מפעל יצרן, וכשהזכיין מקבל בעצם מוצר מוגמר.
כן.
והיתרון הכי גדול במוצר מוגמר זה הבוג'רס שהוא לא צריך להתעסק איתו.
אולי תפרט על זה באמת גם אחר כך. כי יש לנו, אנחנו נגיע לזה אחרי זה, הנושא של ההבדלים בין מוצר מוגמר לבין מוצר שהוא so-called, איך קוראים לזה, מוצר טרי.
כן. היתרונות הנוספים שלנו זה בעצם הכוח השיווקי, שאנחנו כרשת משקיעים בפרסום, משקיעים ביחץ, מפתחים כל הזמן דברים חדשים. זאת אומרת, יש לנו אנשים שממונים, אני, על פיתוח של כל מיני מוצרים חדשים וטעמים חדשים, ואנחנו, אני באופן אישי, הרבה פעמים מגיע לתערוכות וכו'. כל הזמן up to date.
אפרופו, אנחנו שואלים איך אנשים נשארים מעודכנים בתחומים שלהם, אז אחד הדברים שאתה מניח שאתה בוודאי עושה זה ביקור בתערוכות רלוונטיות.
לפחות פעם בשנה.
כן, באיטליה אני מניח, לתערוכה...
הרוב, כן.
כן. רישיון עסק, זו שאלה שהרבה פעמים אנחנו נשאלים, נדרש, ואיך אתם עוזרים פה?
כן, נדרש רישיון עסק. תראה, בדרך, קודם כל, האנשים שמתכננים את העסק, זה אנשים שיודעים כבר את העבודה מבחינת מה הרשויות בדרך כלל דורשות. מעבר לזה, יש בדרך כלל, אתה יודע, כל עירייה יש לה את השיגונות שלה.
כן.
עושים בירורים לפני.
יפה. כמה זמן לוקח להקים סניף כזה?
חודשיים, שלושה, תלוי איזה חורבן ישאירו אחרי. לפני, סליחה.
כן, 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 כן. מה, איזה נכס קיבלתי.
כן.
וכמה עובדים יש, בוא נגיד, כמה אתם ממליצים לזכיין שפותח חנות, כמה עובדים אתם ממליצים לו שיעסיק באופן כללי, ובמשמרות, סתם, כמה... מה קורה בכל משמרת?
א', זה גם כן מאוד אינדיבידואלי, זה תלוי אזור ותלוי גודל של חנות.
ודימנד, אני מניח גם, אבל...
בדיוק. בדרך כלל זה בין 10-30 עובדים בחנות.
כן.
אני יודע שזו קפיצה גדולה, אבל זה מאוד מאוד תלוי, כן, זה מאוד תלוי.
אפרופו אחד הדברים שאתה מדבר עם הזכיינים הפוטנציאליים, חביבי, אתה הולך להכיל משפחות, שים לב לזה.
בדיוק, בדיוק. ואתה יודע, וזה גם סופשים, בדרך כלל אתה צריך הרבה... הרבה צוות, סליחה, צוות גדול ש...
כן, הרבה אנשי צוות להחזיק את הדבר הזה. בסדר, בסדר, מעניין מאוד. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחרי ההפסקה נחזור ונספר לכם עוד פרטים על מה קורה בענף הגלידות ובשוק הגלידריות באופן ספציפי. שרון גם ייתן לנו עוד מהניסיון של שרון עצמו, של דלי קרים, בסגמנט הזה, בשוק הגלידריות, וגם נדבר על האתגרים שעומדים בפני הזכיינים ובפני הרשת, וגם כמובן על הטעם האהוב ביותר, הנמכר ביותר ברשת. הפסקה קצרה, זכייניסטים וחוזרים. בתאריך 17 לנובמבר 21 פורסם מאמר מערכת באתר דן אנד ברדסטריט שהכותרת שלו הייתה לא קופה, שוק הגלידות רותח. וכך נכתב, אם חשבתם בעבר שענף הגלידות הוא מותרות, תקופת הקורונה גרמה לכך שנבין שגלידה היא מוצר צריכה בסיסי עבור רבים מהישראלים. ענף הגלידריות נחלק למעשה לשתי קטגוריות עיקריות, השוק המברוקד ושוק האימפולס, מה שנקרא קניית דחף, שכולל בתוכו בין היתר את שוק הגלידריות ורשתות הגלידריות. דיברנו קודם על הנתונים, על פי דן אנד ברדסטריט בשנת 2020 מגלגל השוק הזה בעצם סדר גודל של 600 מיליון שקלים, כ-500 גלידריות, כמו שאמרת קודם. שרון, אני רוצה לדעת מה להערכתך, התחלת קצת לומר על זה קודם, מייחד את דליקרים מרשתות אחרות, ואיך זה בא לידי ביטוי ביתרון היחסי שלכם, בסופו של דבר, מה?
כן, אחד היתרונות הבולטים שלנו הוא שאנחנו גם מפעל, יצרן, וככזה, הזכיין בעצם, החנות מקבלת מוצר מוגמר. הנושא הזה של מוצר מוגמר הוא מאוד, לא כולם מבינים את המשמעות שלו, אבל כן. היום להסיק מישהו שאחראי בעצם על הייצור, זה אפילו לא ייצור, זה עיבוד. כי הם מקבלים בסופו של דבר, הם מקבלים איזשהו מוצר, הרשתות שבמרכאות מייצרות במקום, זה כאילו נחשב לגלידה טריה, אבל זה לא גלידה טריה, כי הם מקבלים איזשהו מוצר כפו, מפשירים אותו ומאבדים אותו מחדש בחנות, כשהם בעצם אלה שמוסיפים את הטעמים, את הקישוטים וכולי.
רגע, זאת אומרת, אתם עובדים בשיטה מסוימת מוצר מוגמר, תכף תפרט.
כן.
הגלידות של לכאורה נמכרות כגלידות טריות,
כן.
בעצם עוברות עיבוד, תוספת של טעמים, ועבודת עיבוד ממש בסניף
במקום,
עצמו.
בסניף עצמו.
כולל כן. הפשרה, פעה הפשרה.
כן, הם מקבלים איזשהו מיקס, כן. בסיס של מיקס, כן. מפשירים אותו ומאבדים
אז
אותו.
אז מה היתרון אצלכם? המוצר מוגמר, מה זה אומר?
מוצר מוגמר זה אומר שהוא קיבל אותו, איך שהוא קיבל אותו, הוא שם אותו במקפיא ומוכר אותו. אצלנו כל הרכיבים וכל הרטבים וכל הדברים נמצאים כבר בתוך הגלידה, לא מקושט ככה מלמעלה.
כן.
הכל בפנים.
בגלידה עצמה.
כן, כן.
מה שכמובן משפיע עכשיו, גם על הטעמים וגם...
עכשיו זה משפיע א' על הטעמים.
כן.
ב' זה משפיע על זה שהאחידות בכל הרשת. זאת אומרת, אין פה פויל שטיקים ואין
כן,
פה
אין
משחק
של... כן, אין מגע יד
של,
אדם בדרך.
לא, גם אין משחק של כן. החלטתי לשים קצת יותר זה או פחות זה, והטעם יוצא שונה. מטעמי חיסכון.
כן.
אצלי זה יוצא טעם, זה... כולם מקבלים אותו דבר. ודבר נוסף זה כל התפעול של העיבוד הזה הוא תפעול שהעלויות שלו מאוד מאוד גבוהות, זאת אומרת כן. בשורש של העניין
הנגזרות, כן. אתה מדבר על עלות כוח אדם, על חשמל, על שכר דירה,
אני מדבר על זה שזה תמיד מוצג כאם אתה מייצר לעצמך אז, אז בעצם זה עולה לך יותר זול, אבל בפועל זה לא נכון, יש לך כוח אדם, יש לך חשמל, יש לך מים, ויש לך שטח של הייצור, שהוא שטח שהוא שכר דירה, הוא ארנונה, הוא...
שטח המחירה פוחת, למעשה, כשחושבים לגודל הסניף.
או פוחת, או שאתה צריך להגדיל את סך הכל השטח שלך.
כן, כן. תגיד, יש עוד דרכים למכור גלידה ברשת?
ברשת? מה זאת אומרת?
אצלכם בדליקרים?
המפעל עצמו הוא יצרן לא רק של הרשת, אלא המפעל משמש גם כיצרן של שוק המוסדי. אנחנו מאוד מאוד גדולים בשוק המוסדי, מסעדות, בתי קפה.
חוץ מהסניפים יש גם...
כן, אנחנו מוכרים גם החוצה ל...
איפה הרשת ממוקמת? המפעל אמרנו בראשון לציון.
המפעל בראשון.
או שלא אמרנו, לא זוכר כבר, אבל הנה אנחנו נגיד את זה. החנות הראשונה בראשון.
החנות הראשונה, כן.
אז המפעל הוא בראשון לציון.
הסניפים ממוקמים, הכי דרומי שלנו זה באשקלון, הכי צפוני שלנו זה דלית אל קרמל, סניף של 15 שנה בערך כבר.
ויש גם אוטוגלידה לרועים, נכון?
יש אוטוגלידה ויש גם עגלת גלידה, כן.
יפה, כן. גם עגלה. יפה, מגניב. אחד הדברים שאנחנו מחפשים, אתה יודע, כשאני מייצג זכיינים בהתקשרויות בהסכמים אל מול רשתות, אחד הדברים שאני שואל זה... האם יש ספר נהלים? האם אפשר לראות אותו? אז בוא נשאל אותך את זה.
א' ב'.
א' ב' של ג' ד'. שבו אני מניח כל הנהלים.
יש ספר נהלים שכל הזמן מעודכן, כל מה שצריך, ומכיל כל המידע בעצם
הרלוונטי. דיברנו קודם על הנושא של חורף, ואחד התנאים באמת המוקדמים שאנחנו מדברים עליהם לפני הקמתה של רשת מזקה, זה נושא של עונתיות. אז בוא, דבר איתי על העונה החורפית במדינת ישראל, מה קורה אצלכם?
אז תראה, בגדול העונה, נושא העונתיות הולך ופוחת עם השנים. והשנה הוא בעצם הקצין בהפחתה שלו, בעקבות כל הנושא של המשלוחים, של חברות המשלוחים שיש, והשינוע של הגלידה לבתים. יש את כל הנושא של הטייקווי והאמנות החמות,
כן.
שבאות במקביל, וכל זה בעצם יוצר איזשהו...
אמנות החמות זה ופל בלגי, קרפים
כן,
כאלה?
כן, וכולי. Mm-hmm. וכל הדברים האלה בעצם יוצרים איזשהו השלמה,
כן.
לאלה שבאים פיזית לחנות, ספונטני. לקנות כדור, כן, כן. לקנות כדור גלידה וללכת. וזה יצר בעצם ממש מצב של, תראה, השנה הזו ספציפית למשל, אני לא יודע, זה קשור אולי לכל הנושא הקורונה וכולי, אבל...
משלוחים.
אבל זה ממש... יש לנו חורף קיץ.
כן, ממש. מדהים. איך אתם, אפרופו אתגרים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, מתמודדים עם האתגר של עליית המחירים של חומרי הגלם, שזה...
מאוד קשה, מאוד קשה. יש ממש בעיה כלל עולמית, אגב, לא אצלנו, של עלייה בחומרי הגלם, עלייה בשינוע.
כן.
ואנחנו גם כן, אנחנו לפני 3 חודשים בערך אלינו עם מחיר ככה בקטנה, בחנויות.
כן.
ומאז, אתה לא יודע כמה פעמים, המשיכו הרכיבים והמתקלים והכל, הכל, הכל לעלות, התוספת של המס של על הפלסטיק.
בעצם, מה שאתה אומר במיליון אחרות, אנחנו ספגנו את העלייה ברובה עלינו. כן,
הבעיה שאני, אנחנו כמפעל אף פעם לא מעלים את המחיר לחנויות, כל עוד אני לא יכול לעלות את המחיר גם בחנות ללקוח הסופי. ובכיוון שכבר עשינו את זה לפני 3 חודשים, אני לא מתכוון לעשות את זה בזמן הקרוב, אז אנחנו סופגים.
תגיד, אתם מתפתחים, ואולי גם מתמתחים. אגב, זה גם סוג של מתיחה. לעוד תחומי פעילות?
כן, כמו המפעל עצמו, כן, עקרוני, כמו שאמרתי, אנחנו מייצרים גם לבתי קפה ומסעדות, יש לנו איזשהו מותג משני. אנחנו מתחילים, התחלנו להיכנס קצת לשוק הקמעונאי עם כל מיני מוצרים חדשים ומעניינים.
כן. מה לגבי אנטי-אלרגנים?
אנטי-אלרגנים, אנחנו, כן, יש לנו איזה סדרת פיינטים בחנויות, שמיועדת, כל פעם אנחנו מוצאים איזשהו ליין חדש, פעם זה לאנטי-אלרגנים, ופעם זה לטבעונים, ופעם זה כל מיני...
יפה, תשמע, זה פשוט יפה מאוד לשמוע את זה, ומעניין. אני חוזר הפעם רגע לתנאים המקדמיים לרשת מזקה, כי שוב, זה כל החבילה הזאת תחת מה שאנחנו קוראים לו זכיינות אורגינלית. ואחד התנאים שאנחנו דיברנו עליו גם בשיחות הקודמות, גם בתוכניות הקודמות, זה מה שאנחנו קוראים לו הוכחת קונספט. אתה סיפרת לי באחת השיחות המקדימות על זכיינים אצלכם ברשת שמחזיקים יותר מסניף אחד. גם נשמח לשמוע על זה, וגם על איך השפיע עליהם הקורונה, ודיברת שחלקם לפחות הם הזכיינים הראשונים. אז מה גורם לזכיין, שהוא כבר זכיין ברשת, לקנות עוד זיכיון של אותה רשת?
אז כמובן, הוא כנראה מבסוט ממה שקורה ברשת.
הטעם שלו בפה כנראה טעם טוב, כן. בכל זאת.
אבל הדוגמה הכי טובה היא בעצם לשני אחים, ירון ומני,
כן.
שהם, אנחנו כשהקמנו את המפעל, אז ישר פתחנו, על מנת לקיים את המפעל,
כן.
ישר פתחנו עוד חנות בהרצליה. ועם הזמן הבנו שאנחנו קצת מתקשים בלהפעיל 2 חנויות ומפעל, הכל על הגב שלנו, כי במפעל גם לא היה עובדים, אנחנו היינו עושים הכל. ואז החלטנו שאנחנו מוכרים את הסניף בהרצליה, באו 2 אחים מאוד נחמדים, קנו את הסניף הזה, ועם הזמן פתחו עוד 3 סניפים. הם עדיין איתנו מאז, עם 3 סניפים.
מדהים.
אחד מהם הם נאלצו לצערי לסגור, בגלל מיקום שכבר לא היה רלוונטי, והקורונה, והכל
זאת,
ביחד.
שמע, זאת הבעת אמון. כן. בקונספט, ברשת, בהתנהלות, בתקשורת, באיך שאתם מתייחסים אליהם, במותג.
באופן הדדי לחלוטין.
מדהים, 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 ומוערך מאוד. לא טריוויאלי, אנחנו רואים את זה, רואים הרבה. אז דיברנו קודם על זה שהייתה בכל זאת איזושהי עליית מחירות בעקבות הקורונה,
כן.
נכנסו משלוחים.
אז זהו, שבשלב הראשון, עד שה המשלוחים נכנסו, הייתה פגיעה מאוד קשה. אתה יודע, התחילו הסגרים, התחילו זה,
כן.
ולא בכל עיר היה את כל החברות המשלוחים. כן. כן. ומי שלא היה לו ונאלץ לסגור, הייתה בעיה מאוד קשה.
כן.
ופגיעה מאוד קשה, גם במפעל. ואז התחילו להתפרס חברות המשלוחים בכל הערים, וזה נתן איזשהו בוסט. בצורה כזו שאנשים, אתה יודע, אנשים לא נוסעים לחול, אנשים בבית, אנשים בסטרס. סטרס גורם לירידת סוכר בגוף. לא הולכים למסעדות, לא כלום. מה נשאר?
גלידה. לאכול גלידה. מה שאתה אומר, סגרים, סלש חברות משלוחים, פלוס אנשים לא נוסעים לחול, פלוס פחות במסעדות, פלוס סטרס ועצבים, ירידה בסוכר, שווה צריכת יותר גלידות.
בדיוק.
מדהים. תגיד, מה לגבי יציאה לחול? דליקרים?
לא שוללים. היו כמה שיחות, וזה הבעיה שאני מאוד קשה עם הנושא הזה, ואני, אחת הדרישות שלי ממי שרוצה, זה לבוא לעבוד איתנו שנה. ואז
להחליט באמת.
אז. לא, לא להחליט, כאילו, זה לא שאני אלך עכשיו לגור שם וינהל את העניינים, אז הוא יצטרך ללמוד את העבודה, אז הוא יצטרך לבוא, לעבוד אצלנו שנה, גם בחנות, גם במפעל.
מעניין.
אנשים מפחדים מזה.
מעניין מאוד. תשמע, זה חתיכת צעד, אין ספק. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי ההפסקה אנחנו נחזור לדבר עם שרון בן בסט על איך מתקיימת התקשורת בין הזכיינים לבין הרשת ובין הזכיינים לבין עצמם. אז הפסקה קצרה וחוזרים.
חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. בחלון קטן מולי בוע בפנסי החור, איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות. ולפעמים זה גם קורה לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים שסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק. שסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק.
רשת זכיינות מצליחה היא רשת ששמה קודם כל את הזכיין ואחר כך את הרשת. את המילים האלה אמר לנו שרון בן בסט בתחקיר שעשינו לפני, שרון מתארח אצלנו כאן בתוכנית. אנחנו טוענים, שרון, שאחד העקרונות של רשת זכיינות אורגינלית, שעליהם אנחנו גם בעצם מדברים פה בעקרונות, זה מה שאנחנו קוראים לו תקשורת. אז בוא ספר איך באה לידי ביטוי התקשורת אצלכם ברשת, ביניכם לבין הזכיינים, בין הזכיינים לבין עצמם.
קודם כל, אנחנו, מאוד חשוב לי פעם בשנה לפחות לעשות איזשהו מפגש לכל הזכיינים. אנחנו מכנסים את כולם, מציגים בפניהם דברים שהיו ודברים שיהיו. בנוסף, יש לנו איזושהי קבוצת וואטסאפ כמו קהילתית, קהילת
הזכיינים.
פנים רשתית כזו.
כן.
שזה יצא, זה נוצר שם דבר נורא יפה, זאת אומרת, אם מישהו מעלה איזושהי שאלה, עונים לו ישר, כאילו אפילו לפני לפעמים, אם מישהו צריך איזשהו עזרה, פתאום נגמר לו משהו, פתאום חסר לו משהו.
זה דרך שלכם גם ללמוד מה קורה,
כן, לא, אבל זה גם יפה, כאילו מה שנהיה ביניהם, יש כאילו, קודם כל יש שקיפות מלאה ביניהם, אין לי פה הסתרה בין אף אחד לאף אחד, והם באמת הפך להיות ממש כמו איזשהו קהילה פנימית כזו.
זאת מנהיגות. זה המקום הזה שאנחנו משחררים, שאתם משחררים, נותנים לזכיינים להתנהל בינם לבין עצמם. זה אשכרה מנהיגות, והיא מאפשרת באמת התנהלות טובה, שקופה ויציבה גם, ומאוד יעילה ברמה של הרשת. אתה אמרת לי, הזכיין הוא הלקוח שלי, אפרופו גם קודם היה לך טעות, אתה אמרת לקוח ואז אמרת זכיין, בעצם אתה מסתכל על הזכיין והלקוח מבחינתך.
היינו, אם פעם הייתה לי, אם פעם התחלנו כחנות והייתי עושה הכל על מנת לשמר את הלקוחות שבאים לקנות אצלי גלידה, היום הלקוחות שלי האלה זה הזכיינים, זאת אומרת הם הצינור שלי להוביל את הגלידה ללקוח הסופי.
זה לא מובן מאליו, הראייה הזאת שאנחנו רואים את ה...
זה win-win, אתה יודע, כולנו באותה סירה.
אתה יודע, אני נתקע לא פעם ולא פעמיים בהסכמים, גם אני בעצמי מנסח את ההסכמים, את הסכמי המאסטר בצורה הזאת, ומחייב את הזכיין להגיע לאותן ישיבות או לאותן כנסים, אותן אספות. אין ספק שזה אמור בעצם לייצר את התקשורת השוטפת ההדדית, ובאופן די ברור גם ככלי סיוע לזכיינים וכן הלאה, ואתה פה מתאר משהו שהפך להיות, זה לקח 10 צעדים קדימה, פתחתם קבוצה ויש עזרה הדדית, זה משהו שהוא באמת ראוי לציון.
תודה.
ולא מובן מאליו בכלל. אתה סיפרת לי את הסיפור על אמא שלך והסבתא שלך, תן לנו רגע מילה על הדבר הזה, כי אנחנו קצרים.
כן, לא, יש איזשהו משהו אחד שכל הזמן ככה יושב לי ככה, מחמם לי את הלב, זה...
כן.
אחד הסיפורים של אמא שלי שסיפרה לי זה כשבפולין, ככה תקופת אחרי המלחמה,
כן.
של תקופת סנה כזו ומחסור של דברים, וסבתא שלי הייתה מכינה פעם בכמה זמן מחלב, הייתה מחממת חלב ומכינה מזה חמאה.
כן.
והייתה מושיבה את אמא שלי על השיש ככה לידה ונותנת לה ככה איזה לק, מגניבה לה לק כזה לפני כולם. וזה היה בשבילה הייליט של, של לא יודע של כמה זמן. והיום אנחנו יבואנים של חמאה לגלידה שלנו. אני מייבא חמאה מהולנד, שזו החמאה הכי טובה בעולם, באמת. וכל פעם שאני מקבל קונטיינר עם 20 טון חמאה, אני מסתכל על 20 טון חמאה, ואני חושב על הלק של אמא שלי.
הלק של אמא, של אמא על השיש.
מה זה, מה עשה להלק? אז כאילו, איפה אנחנו ואיפה...
אפרופו לק, מבחני הטעם...
אתה יודע, זה פרופורציות.
כן, אה? אתה מקבל איזה... כן, לגמרי. מבחני הטעם מראים שדליק קרים זוכה פעם אחר פעם אחר פעם במקום ראשון, בטעימה עיוורת.
גאה לומר שכן.
איך אתם עושים את זה? ומה הטעם הכי נמכר? רגע לסיום.
כן, אז קודם כל אין פה סיפורים. זה פשוט להשתמש בחומרים הכי טובים שיש.
כן.
ולא לחסוך בכלום. ולא לרמות. והטעם הכי נמכר.
הטעם הכי נמכר, כן, הוא?
בעולם הוא וניל. בישראל, שוקולד.
שוקולד. כן, שוקולד, שוקולד בלגי.
שוקולד בלגי, זה הטעם הכי נמכר, כן.
וואו.
כן, מדהים.
טוב, כל מי שענה וניל בפייסבוק,
צדק,
מתבקש...
צדק, חוץ מלישראל.
כן, מתבקש לפסוע לאחד מסניפי הרשת. שלב העצות, זריז. איזו הצעה אתה נותן לזכיין, איזו הצעה אתה נותן לרשת מזכה?
הצעה לזכיין, זה כשמציגים בפניך נתונים, לא לקחת אותם כמובן מאליו, לבדוק.
לבדוק.
פשוט לבדוק, לבדוק ולבדוק.
איזו הצעה אתה נותן לרשת, רשת הזכיינות?
לשים במקום הראשון שלכם את הזכיינים, כי בלעדיהם אין רשת.
מגניב, להלאה. אנחנו תמיד נותנים הזדמנות לאורחים שלנו, להביא אורחים, או לקרוא לאורחים שהם היו רוצים לשמוע אצלנו בתוכנית, את מי אתה רוצה לשמוע אצלנו.
נראה אותך מביא, את עמרי פדן.
עמרי פדן, ראה, הוזמנת, אנחנו נדאג לזה, מקווה שנצליח. תשמע, אנחנו הגענו לסיומו של השידור, היה לי מגניב, מעניין, מלמד, כיף גדול, ממש. סטיבן לדעתי יאכל את הכובע, אבל הוא הולך לעשות עסקים טובים באנגליה.
יופי, שיבוא למפעל שלנו.
שיבוא, הוא יבוא, אנחנו נעשה איזה פגישה. נסכם בקצרה מה היה לנו כאן עבור המאזינים, הצופים, המאזינות והצופות. אז הגדרנו מהי זכיינות אורגינלית, אמרנו רשתות ותיקות שהחלו דרכן כסניף שהופעל במשך שנים, ולאחר צבירת ניסיון, ביטחון והוכחת קונספט, התרחב לכדי רשת זכיינות. אמרנו שזכיינות איכותית מבוססת על רווחיות, תקשורת, כבוד ומחויבות הדדית. שרון, תיארת לנו פה בהרחבה איך אתה רואה את מערכת היחסים בין הרשת לבין הזכיינים, תוך שאנחנו מקבלים גם הוכחה לזה שכשהקונספט מוכח, עובד, הזכיינים גם מצביעים ברגליים ורוכשים יותר מסניף אחד. הלקוחות של הרשת הם הזכיינים, צריך להפנים את זה, זה מה שנקרא קריאה לכל בעלי הרשתות המזכות שקיימים ושיהיו קיימים בעתיד. ולזכיינים אנחנו אומרים לבדוק, לבדוק ושוב לבדוק. אין ספק שהשוק הזה של גלידריות רותח גם, גם בחודשי החורף. למדנו ממך המון גם על תקשורת טובה. אני רוצה להודות לך, שרון בן בסט, הבעלי, המנכ״ל של רשת דליק.
כבוד כולו שלי. דליק.
זה היה שידור מלמד, מרענן ומתוק מבחינתי.
לא הבאתי גלידה.
ובפעם הבאה אתה גם תביא גלידה. אנחנו נזמין אותך פעם נוספת.
בשמחה.
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו שבוע הבא. אנחנו מארחים כמו את עדיאל כהן, שהוא הבעלים של VR Drive, שזאת רשת שחרתה על הדגל, על דגלה, לשנות את תרבות הנהיגה בישראל ולהנגיש לימודי תיאוריה. אנחנו הזכייניסטים נהיה כאן שלישי הבא בצהריים, 12, עורך דין אדיר זאבי, סטיבן וולפסון, אמצע השבוע, אמצע היום, נחבר את העסק שלכם לזכיינות. תודה רבה שהייתם איתנו והמשך יום טוב.
בקשר ללונדון. לונדון לא מחכה לי, גם שם יהיה לבד. אולי זה כבר לכל החיים להיות לבד.
רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל.